אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 559 מתוך מאמרי שמעתי, מאמר למדת, והתפרו עלי תאנה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. אז מתוך ספר כתבי בעל הסולם בעמוד 559, מאמרי שמעתי, מאמר למדת, והתפרו עלי תאנה. עניין עלה הוא סוד צל שעושה על האור, היינו על השמש, ויש בית צללים. א', צל הבא מצד הקדושה, ב', צל שבא מחמת חטא. זאת אומרת שיש בית מיני העלמת האור. כמו בגשמיות, הצל עושה העלמה על השמש, כן יש העלמה על אור עליון, הנקרא שמש, שהוא באה מצד הקדושה, שהוא מחמת בחירה. על דרך שכתוב אצל משה רבנו עליו השלום, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט, שהצל בא מחמת יראה. שעניין יראה פירושה, הוא מפחד לקבל את השפע, אולי לא יהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. נמצא הצל באה מחמת קדושה, שפירושו שהוא רוצה להיות דבוק בהשם, היינו שדבקות נקרא השפעה, והוא מפחד, אולי לא יהיה לו היכולת להשפיע. נמצא שהוא דבוק בקדושה, וזה נקרא צל הבאה מצד הקדושה. ויש צל הבאה מחמת חטא, היינו שהעלמה באה לו לא מטעם שלא רוצה לקבל, אלא להיפוך, מצד שהוא רוצה לקבל בעל מנת לקבל. לכן נסתלק האור. היות שכל ההבדל בין קדושה להקליפה הוא שקדושה רוצה להשפיע, וקליפה רוצה רק לקבל, ולא להשפיע כלל. לכן נקרא הצל הזה שבאה מצד הקליפה. ואין עצה אחרת לצאת מהמצב הזה, אלא כמו שכתוב, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. חגורות פירושו הם כוחות הגוף, והתחברו בבחינת הצל דקדושה. זאת אומרת, הגם שאין להם עכשיו אור, כי השפע נסתלק על ידי החטא, מכל מקום הם התגברו לעבוד את השם בכוח לבד למעלה מהדעת, שזה נקרא בחינת כוח. וזה שכתוב, וישמעו את כל השם וכולי, ויתחבא האדם ואשתו. היינו שנכנסו לתוך הצל, שזה סוד, ויסתר משה פניו. היינו שאדם הראשון עשה אותו עניין כמו משה. ויומר לו, אייכה, ויומר, את קולך שמעתי בגן, ואירא כי ערום אנוכי ואחווה. ערום פירושו ערום מן האור העליון. אז שאל השם, מהו הסיבה שבאת להצל שנקרא ואחווה? מטעם כי ערום אני. אם הוא מטעם צל דקדושה, או מחמת חטא. ושאל אותו השם, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת? היינו מחמת חטא. אולם בזמן שהצל באה מחמת חטא, נקרא זה צלמה וחרשים וקוסמים, צלם וכשפים וקסמים, שזה לעומת זה עשה אלוקים, כי כמו שיש כוחות בקדושה לשדד המערכות, להראות אותות ומופתים, כמו כן יש כוחות בסתרא אחרא. ומשום זה אין הצדיקים משתמשים בכוחות אלו מטעם זה לעומת זה, כדי שלא יהיה כוח להסית רעך לעשות כמותם. ורק לזמנים יוצאים מהכלל, אין הקדוש ברוך הוא נותן להסית רעך אותו הכוח שיש בקדושה. כדוגמת לאליהו בהר הכרמל, שאמר, ענני שלא יאמרו מעשי כשפים. היינו שיש כוח לעשות העלמה על אור העליון. ולכן חגורות הבאים מצד עלי תאנה, שהוא מחט דעץ הדעת, העלין האלו, היינו הצל הזה הבא מסיבת החטא, היות שהגורם הוא לא מצד הקדושה, שהם בוחרים מעצמם לקחת להם צל, אלא שהם לוקחו את הצל מסיבת שאין להם עצה אחרת. זה יכול לפעול רק לצאת מהמצב של הירידה, אבל אחר כך צריכים להתחיל העבודה מחדש.
נברא רצון לקבל, שהוא הפוך מהאור ומיועד לקבל, אין לו יותר שום תכונה. המטרת הבריאה להביא את הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע כמו האור, כמו הבורא. בזה הרצון לקבל מגיע לנצחיות ולשלמות מה שישנו באור. אבל אפשר לחייב רצון לקבל לעשות כל הפעולות בצורה מחויבת, וזה הוא לא יוצא מדרגת הרצון דומם, צומח וחי, שמבצע פקודות, מפני שנגיד רע לו או טוב לו, אז בהכרח חייב לבצע פקודות. זה ברור שאם רע לרצון לקבל, אז הוא בורח מרע. אם טוב לו, הוא נמשך לטוב. והוא עושה חשבון מה יותר טוב, מה יותר רע, ובוחר כך. זאת אומרת, בסך הכל מכונה שתמיד בוחרת לפי דרגת ההתפתחות שלה, לפי הבנתך, ההבנה שלה. מה טוב ומה רע, וכך, למרות שנראה לנו שהמכונה הזאת היא חושבת, היא יודעת מה עושה, אבל כל זה לא יותר מחשבונות שהם יותר נסתרים או פחות נסתרים מאיתנו, איך שגוף עושה את זה, על סמך מה הוא בודק, מה הוא מקבל בחשבון. נראה לנו שאנחנו באמת בעלי בחירה ועושים כאן משהו מיוחד. שום דבר אין כאן מיוחד, אלא מכל התנאים, מכל ההבחנות, מה שישנם בתוך רצון לקבל או בסביבה שלו, הוא עושה חשבון עד כמה שמבין לפי דרגת ההתפתחות שלו מה לטובתו, וכך מבצע בסך הכל חשבון הטוב במה שמסוגל. זה עדיין לא אותו מצב שבורא רוצה מהנברא, מפני שהבורא רוצה שהנברא יהיה עצמאי. עצמאי זה שלא עושה חשבונות לרצון לקבל כמה יותר או פחות, מפני שכר או מפני העונש, מפני שטוב לי, מפני שרע לי, אני מבצע. זה דבר מכני שאין בזה עצמאות לנברא. הנברא בזה כלול משני כוחות, מרגיש טוב ורע, מבצע. אנחנו יכולים לבנות כאלו מכונות שיעשו אותו דבר, כי בזה אנחנו ממש לא שונים מהם. אבל ישנה בכל זאת אפשרות לבנות את הנברא בצורה שהוא יהיה עצמאי כבורא. אם לא אפשרות הזאת, אין שום צורך בנברא, כי הוא בסך הכל כולו בשליטת הבורא, ואז מלכתחילה כל המשחק הזה מחור כבין מראש. איפה העצמאות? העצמאות הוא בזה שנותנים לנברא שטח ריק, ושם הוא צריך לבנות את עצמו בדומה לבורא. וזה שמנסה להסביר לנו כאן בעל הסולם, שבא על ידי הצל ההזדמנות הזאת, והעבודה שלנו תמיד בצל, כי אם לא הצל, אז אני נמצא תחת שליטת האור, ואין לי אז שם שום עצמאות, אין אני, אלא מישהו שמגיב בצורה הכרחית על מה שהאור משפיע עליו. לכן כל המשחק בין בורא לנברא זה על ידי הצל. או שהבורא עושה את הצל מלמעלה, זו נקרא הסתרה, או שהנברא עושה צל בעצמו וממש מכסה את עצמו מהשפעת הבורא כדי להישאר עצמאי, כמו שנגיד אורח ובעל הבית, שאורח מרגיש בעל הבית משפיע עליו, לוחץ עליו, שיקבל את הכיבוד, שימלא את עצמו, והוא צריך להסתיר את עצמו. אין, עושה מסך, צמצום ומסך, אין, שלא רוצה להיות בצורה ישירה מושפע מהאור העליון, אלא חייב לקבוע כאן את המצב שלו לבד. נכון שבעל הבית פותח את עצמו וכאילו מסדר לו את הכל, אבל הוא עושה צל, ואז בצל הזה הוא מתחיל לעבוד. ולכן ישנה המערכת העולמות, שזה מערכת העלמה, העלמות הדרגתיות, מי אור אינסוף עד העולם שלנו, שכל העוצמת האור אינסוף היא מחולקת לדרגות, לרמות רבים. רמות כאלו שתמיד בכל רמה, בכל מדרגה, יש כמה אחוז שבא הסתרה מלמעלה וכמה אחוז שדורשים הסתרה מלמטה. אפשר לצייר את זה אולי בצורה כזאת, זה 100% אור ישר נגיד, כן? וכאן זה 100% הסתרה. אז נגיד אני נמצא בדרגה מסוימת, כן? אז בדרגה הזאת יש לי חלק הסתרה מלמעלה וחלק הסתרה מלמטה, כן? הסתרה ממני, וכאן זה הסתרה מהשם. בסך הכל חייבת להיות 100% הסתרה. צמצום א' עובד, אבל הסתרה ממני, זאת אומרת ממני, זה המסך שיהיה על הכלי שלי, וכאן זה הסתרה מהבורא, הצל. ואם המסך שלי יותר או פחות, בהתאם לזה הסתרה מהבורא וכן הלאה. ככה שבכל מצב היחס הזה הוא נשמר. לכן מה זה נקרא דרגת עירה, כן? דרגת עירה זה שאני מפחד על הגבול הזה, על הגבול הזה, האם אני יכול להחזיק אותו, האם אני נמצא ממש בחרדה לעשות חשבון הנכון, כמה יהיה לי צל מלמעלה וכך כמה אני אעשה על זה צל מלמטה ממני. זו דרגת עירה שאדם קונה כל פעם את ה צללים האלו. אחרי שיש לו מסך ובטוח שלא ייכשל, זאת אומרת שעל כל הכלי שלו בטוח שיש מסך והוא יכול לעמוד נגד כל האור, אז מתחיל גם כן לקבל בעל מנת להשפיע. כבר מתחיל לבדוק כמה שיכול לקבל מלמעלה. אבל קודם כל עירה. לכן התיקון הראשון זה נקרא תשובה מהירה, שאנחנו מעמידים את הגבול הזה. זה נקרא להגיע לדרגת הבינה. זה שכל הרצון שלנו יהיה מכוסה במסך, בצל. ואחרי זה כבר באה תשובה מאהבה שאנחנו גם כן מקבלים בה על מנת להשפיע. אבל לפני שמגיעים לזה, אז נמצאים בכל מיני בירורים מה זה נקרא יש צל ואין צל, צל שמגיע עקב זה שאדם צריך לגלות את החטא שלא היה לו במה להסתיר את הרצון לקבל שלו. הבורא בלכתחילה, כמו שבמלכות דין סוף, ברא מצב, ופתאום התגלה שהמצב הזה שהוא ללא כיסוי, ללא צל, ואז אדם מרגיש שהוא ערום, זאת אומרת שהוא עומד נגד האור ואין לו במה לקבוע יחסים בינו לבין האור, באיזה צורה אני מקבל אותו או משפיע. אני כאילו ערום מהשפעה מלמעלה, מה שהוא רוצה כך הוא יעשה לי. אז בזה אדם מוחק את עצמו כאדם, בזה הוא נעשה בהמה. לכן היו לו לבושים כמו לאדם שמגיע לבושים, ופתאום הרגיש את עצמו ערום כמו בהמה. לבהמות אין לבושים. ואחר כך אז שוב על מה שהוא עובד, עובד על לבושים, זאת אומרת להסתיר את עצמו, את הרצון לקבל שלו, כך שתמיד בינו, בין הרצון לקבל שלו לאור, יהיה מסך. כאן זה האור וכאן זה הרצון. לכן כל הסיפור הזה עם הגן עדן, עם הלבוש, כן, לא, זה העניין של המסך של הצל, שכדי לתת לאדם עצמאות שיתקיים בפני עצמו, ולא כמכונה שכולה תלויה ברצון לקבל שלו ובתענוג, והוא מה, אז אין לו לא בחירה ולא שום דבר. אז כדי לתת לו יכולת להיות בהחלטה עצמית, הבורא נותן לו הזדמנות לקבוע את הצל, שהוא בעצמו מסדר כך את היחס שלו לאור. זה בעצם הכל. מה שהוא אומר, צל בא מחמת החץ, זה שמגלים את הרצון לקבל שכבר נמצא בנו. אנחנו אף פעם לא חוטים. אנחנו כולנו באים מתוך השבירה, שכמו שכתוב, בראתי יצר רע, הוא כבר נמצא בנו, את הרצון לקבל הזה הרע, על מנת לקבל. אלא זה שאדם מגלה אותו כל פעם יותר ויותר, נקרא שמגלה את החטא, כאילו הוא עושה חטא, כאילו נמצא בחטא. ואז בעצם לזה, עושה את ההסתרה מיד, כדי לא להיות, חטא זה נקרא רצון לקבל, ללא כיסוי, ללא צל, ללא כוונה על מנת להשפיע. ואז עושה מיד צמצום, משתדל לעשות צל, וכך, כמו שכתוב בצלו, בצלו חמלתי. זהו, ואז מגיע לפירות. כי הצל בסך הכל עלים, הם כדי שבתוך העלים יכולים להיות פירות. תוצאות מהעבודה שלנו, שזה כבר פרי עץ הדעת. התוצאה שאדם מגיע כבר לידיעה, לחוכמה. העלים האלו הם סמל של האור דחסדים, מסך, אור חוזר, והפירות שבתוך העלים גודלים בצל של העלה, זה האור חוכמה שמתלבש באור דחסדים. כן, מיקרופון יש בצד הזה?
מה הדרך של הבורא ליצור את ההסתרה?
ליצור את ההסתרה אחרי צמצום א', כל רצון נקבל שהוא לא מכוסה בעצמו ועל מנת להשפיע, הוא מכוסה מלמעלה על ידי המדרגות האלו מלמעלה למטה, שנבנה על ידי העולמות. אמרתי שהעולמות זה מילה העלמה, שמלמעלה למטה יש לך חמישה עולמות. כן? אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן? והאור העליון, אם כאן זה 100% אור, מגיע ל-0% אור. כן? זה הגודל של האור. מכאן ועד כאן, כן? 100%. כן? בעולם האק, נגיד, כאן זה 80% אור. בעולם האצילות 60% אור. עולם הבריאה 40% אור. עולם היצירה 20% אור. ועולם העשייה 0%. ודאי שלא 0, מ-20 עד 0. יורד לאט לאט. כי בכל עולם יש לך גם כן 5 פרצופים, בכל פרצוף 5 ספירות, וכך יש לך העלמה מלמעלה למטה, מהאין סוף, אור אין סוף, אין? עד האפס, מה שנמצא בעולם שלנו, העולם הזה. זה האור כך מתמעט, בגלל שההסתרה מלמעלה גוברת. אוי, כתבתי הסתרה ממני, סליחה. אז נתתי דוגמה אחרת. טוב, 100% הסתרה. וכאן זה 0% הסתרה. עדיין אין. וההפך, עד כמה שנברא מסתיר את עצמו במקום ההסתרה מלמעלה, אז האור נפתח. תמיד יש אותו יחס שאני שומר את עצמי מלקבל לעצמי, ואז אני עושה הסתרה, וכמה שמסוגל מעבר לזה, אז אני מקבל מיד להשפיע. ככה זה. כן.
אדריאן ממקסיקו שואל, האם המאמר שקראנו הרגע מתייחס לרגע שבו האדם ירד לתפיסה של העולם הזה והוא נפרד מהייחוד?
מרגע שאנחנו מתחילים להרגיש משהו מהרוחניות על ידי הלימוד, בזמן ההכנה, שעדיין עוד לא מבינים, עוד לא מרגישים, מרגע זה והלאה כבר אנחנו צריכים לעבוד עם זה, להבין שאנחנו נמצאים תחת ההסתרה, האור העליון הבורא נסתר, הממד הרוחני, ואם אני רוצה לגלות אותו, אני צריך את הצל שיבוא ממני. שאם אני מכסה את התענוג על ידי, אין? אז אני מתחיל לראות את בעל הבית. זה העבודה שלנו בהכנה. אחרי שאנחנו משתדלים את זה לעשות, אז פעם ראשונה שאני מקבל מסך, צל, זה נקרא שאני עברתי מחסום. ככה זה עובד. כן?
תלמיד מארצות הברית שואל, מה הכוונה לעשות צל? איך עושים צל על התענוג?
אנחנו לא מסוגלים את זה לעשות. זה רק על ידי השפעת האור עלינו. הפעולות שלנו הן רק להזמין את האור. אין באדם שום פעולה. להזמין את הכוח, האור המחזיר למוטף. אור זה אותו האור, אחד. אין אלף אורות. אלה כלפי הרצון לקבל, אנחנו יכולים לדרוש מהאור הזה כל מיני פעולות של תיקון ושל מילוי שאנחנו זקוקים, כי הכל יש בי האור. מה שאנחנו רק יכולים לחשוב, כי הוא המקור שלנו, הוא עשה, ברא אותנו. לכן אנחנו על ידי הלימוד שלנו בקבוצה, בהפצה, בכל מיני המאמצים האלו שאנחנו רוצים קצת לצאת מעצמנו, על ידי זה אנחנו מזמינים אותו. כשאור מתחיל לפעול עלינו, אז אנחנו מתחילים להרגיש איזה מין התרגשות, התפעלות. זה בא לא מיד, אחרי הרבה זמן, אבל באה הרגשה שאדם עומד מול משהו. זה האור כבר מתחיל להתקרב אליו, אמנם שאדם לא מזהה אותו, אבל הוא כבר מרגיש אותו כמו רוח שבא לקראתו. ואז הוא כבר יכול לעשות איזשהו פעולות שמפחד לאבד אותו, את האור הזה, את ההרגשה הזאת. עדיין רק הרגשה כזאת, כמו ממש כמו רוח, עוד לא חושית ממש, וכבר מתוך זה הוא מתחיל לבנות יחס לאור, מזה שמפחד שהוא יברח, יחס דה להשפיע. האור נותן לו את ההבנה הזאת שאם הוא כל הזמן יפחד לאבד אותו, יצטרך להיות בעל מנת להשפיע, ואז הוא מתחיל כל הזמן אז לבדוק את עצמו, להשתדל להיות בכוונות, בתכונות, ברגשות שהוא רוצה לצאת מעצמו. אז בתנאי הזה הוא מרגיש שיש איזה נוכחות האור לידו, נגיד בתוכו, וכך אדם מתחיל לבנות את הצל על הרצון הטבעי האגואיסטי שלו. זה מין תרגילים שהאור עושה איתנו. ככה, אתה רוצה להרגיש אותי? אז בבקשה, בצורה שאם אתה חושב כך, אתה מרגיש אותי, אם אתה לא חושב כך, אני נעלם. המשחק הזה הוא מביא את האדם לאט לאט לזה שהוא מתרגל להיות בצל. ועד שזה נעשה לו ממש טבע שני, שרוצה להיות בצל, שמתחיל להרגיש שלהיות בצל עצמו, שהמצב בעצמו להיות בצל הוא מצב מיוחד, שזה התעלות מעל החשבון שלו הפרטי, כך מלא לשמה באה לשמה, שמתחיל לראות שיש בזה נציות ושלמות, אז כאילו זה לטובתו, ומזה אחר כך מתחיל להתעלות שיש בזה איזה יעילות, יש איזה מין תכונה מיוחדת בפני עצמה, בהשפעה ואהבת הזולת. וכל זה, זה האור שמשחק איתו בצורה כזאת, בלהתקרב ולהתרחק, בכמה שצל יהיה מצד האדם, בכמה שצל יהיה מצד האור. או האדם מסתיר את הרצון לקבל שלו, או האור מסתיר את עצמו. כך הוא מגיע לזה שסוף סוף נבנה לו מסך. תהליך. כן. מאחורה.
איך אנחנו בעצם מעבירים את האור הזה לאנשים?
אנחנו לא יכולים להעביר אור לאנשים.
לנשים.
לנשים. לנשים?
כן.
האור הוא מתפשט במערכת במידה שאני נמצא בתוך המערכת הזאת בהבנה, בהכרה, ופועל אליה בצורה מוחשית. חוץ מזה, זה שאני אפילו סתם חושב על התיקון אפילו עצמי, בלי לכוון את עצמי לקשר עם הזולת, בכל זאת, בכל הלימוד, בכל המחשבה, בכל הרצון שהוא שייך לקדושה, להשפעה, להתקדמות הרוחנית, במשהו אפילו, במקצת, לא חשוב, אפילו לא לשמה ולא לשמה. בכל זאת אני, מפני שאני נמצא במערכת הקיימת, שיש שם קשר בין כולם, אני בכל זאת מעביר את האור, אבל ללא ידיעתי. אז נשים, אנחנו לא עושים חשבון למי בדיוק אנחנו מעבירים את האור, לאיזה חלקים, לפחות זו לא העבודה שעכשיו שעומדת לפנינו. אנחנו עוד לא מבינים את המערכת, לא מרגישים, לא פועלים בה, אלא כל מה שאנחנו מושכים, כל שאנחנו ממשיכים את האור, הוא מתפזר במערכת, ואז כל אחד ואחד במערכת, לפי דרגת ההתפתחות הרוחנית שלו אישית, סגולית, מקבל את זה. אם זה גבר או אישה שפעילים בלהתחבר לאותה מערכת בצורה הכרתית, בכמה שרק אפשר, זאת אומרת גם כן רוצים להפעיל את המערכת הזאת של הקשר בין הנשמות, אז הם מקבלים לפי כל אחד, לפי ההגיעה שלו, כמו שכתוב, לפי צערה, אגרה, לפי כמה שמשקיעים, מקבלים. ולא שאנחנו יכולים להעביר עכשיו אור לאישה שהיא נמצאת בתהליך הזה בצורה פסיבית כלפי איכות בין חלקי החברה. כן? יכולים להעביר בצורה מכוונת. לא? כמה שנשים הן משתתפות באותו, ברצון שלהם, בכוח שלהם, באותו התיקון, הן מקבלות. יש להם כל העבודה כמו שיש לנו, חוץ מחיבור, שאנחנו, הגברים, מחויבים להגיע לחיבור אקטיבי בינינו, להיות כאיש אחד, בלב אחד, ברצון אחד, להתחבר, ממש גם להתחבק, גם להרגיש שאנחנו יחד, ללא שום גבול בינינו. נשים מתחברות דרך הגברים. אישה עם אישה לא יכולה, גבר צריך להיות באמצע. זאת אומרת, ככה זה במערכת בנוי, כי גבר כאן זה כמו מסך ואור חוזר, ואישה כמו אביות. זהו.
תודה.
כן.
הבורא טוב ומטיב.
כן.
אבל יחד עם זה יש לנו את הסיטרה אחרה, שנברא, ויש לה את היכולת לעבוד בקדושה.
כן.
לפי מה שכתוב. אז יש כאן איזה פרדוקס שאני לא יכול להבין אותו. הקדוש ברוך הוא, טוב ומטיב, מאפשר לסיטרה אחרה לעבוד בקדושה? לא מבין.
בסדר? נשתדל לשדר לך את זה. זה לא בעיה. זה מי שקורא סתם ספרים ולא מקבל הסבר, אז ודאי יש לו בלבולים למיניהם, כמה יש מלאכים ושידים ורוחות ועוד ועוד ועוד. כן? יש כוח אחד, אין עוד מלבדו. הבורא, האור, זהו. חוץ מזה, יש רצון לקבל שנמצא בשליטת האור המוחלטת, הנברא היחידי. אז יש אור ויש רצון. אין יותר. שניים. עכשיו השאלה היא איך להביא את הרצון שיהיה עצמאי, שלם ונצחי כמו האור. זאת הבעיה שעומדת מול האור. כך הוא רוצה לעשות את לבנות את הרצון. כי מפני שהאור הוא שלם, הוא רוצה לבנות את הרצון השלם. אחרת, משלם לא יכול לצאת פחות מזה. זאת אומרת, בורא צריך לעשות קופי מעצמו. בעצם. החומר הוא הפוך, רצון לקבל, מפני שנברא יכול להתקיים מחוץ לבורא. זאת אומרת, מצד אחד יש הפקיות בחומר, ומצד שני, החומר הזה צריך לקבל צורה כמו הבורא, אז הוא יהיה שלם ונצחי. לכן, רצון לקבל נשאר תמיד רצון לקבל, אף פעם לא משתנה, אבל צורה שהוא קונה, זה צורת ההשפעה, כמו הבורא. כדי לתת לרצון לקבל, להרגיש מה זה נקרא להשפיע, מה זה נקרא לאהוב, זאת הצורה של הבורא, אבל בורא הוא בעצמו כזה, ורצון לקבל צריך לקנות על עצמו את העטיפה כזאת, הבאה חיצונית, כאילו. הרצון לקבל צריך להיות בזה לא רק
סתם רצון לקבל. הוא צריך להיות בשתי מצבים. הוא צריך להיות ברצון על מנת לקבל לעצמו הכל, כאילו אנטי השפעה, אנטי אהבה. זה הצורה כזאת של הרצון לקבל, נקרא סיטרה אחרה, צד אחר, הפוך מהבורא. שידים, רוחות, איך תגיד, תעזרו לי, איך שם יש שם, מה שתגיד, כן? בקיצור, זה צורת הרצון לקבל, ההפוכה מהבורא. אנחנו, כל מיני צורות שלנו, כאלו, די לקבל, על מנת לקבל. כי לקבל בפנים זה בטוח, זה חומר. הוא חומר ניטרלי, שרוצה ליהנות, רוצה לקבל. שאלה באיזה כוונה. ורצון לקבל שרוצה להשתמש בעצמו כדי להשפיע, זה צד הקדושה נקרא. כי הוא דומה לבורא. סך הכל, זה מה שישנו. אז יש לך אור, שכולו לפי הטבע שלו, השפעה ואהבה, יש לך רצון, שהוא הפוך מהאור, חומר, רוצה לקבל, אבל משתמש בשני הכיוונים, או על מנת לקבל, שזה נקרא תומה, או על מנת להשפיע, שזה נקרא קדושה. זה הכל. ושתי צורות האלו, על מנת לקבל או על מנת להשפיע, הן צריכות להיות בתוך הרצון, כדי שיבחין בדיוק במה ביניהם, ואז מתוך הפער ביניהם, הוא מברר מי הוא הבורא.
אבל איך היא יכולה לעבוד בתוך הקדושה? כי הוא אומר כאן שלא תאפשר לסיטרה אחרה לעבוד בקדושה. זאת אומרת, אם זה הרצון לקבל, איך היא יכולה לעבוד בקדושה?
לא מבין מה שאתה אומר.
אליהו הנביא מבקש מהשם יתברך שלא יאפשר לסיטרה אחרה להיראות כאילו היא עובדת בקדושה.
כן, נו.
זה מה שלא ברור לי, איך היא יכולה רצון לקבל, איך הוא יכול לעבוד בתוך ההשפעה. אתה מבין מה אני אומר?
כן, אני מבין, זה נקרא להשפיע על מנת לקבל.
אוקיי. אוקיי.
כן.
השאלה שלי זה מה מאפיין הסתרה חזקה לפני המחסום?
עוד פעם?
מה מאפיין הסתרה חזקה לפני המחסום? איזה סימנים יש לזה?
איזה סימנים של ההסתרה לפני המחסום? אנחנו מרגישים את ההסתרות האלו כל פעם קצת, ולפני המחסום פשוט זה מתגבר ומצטבר ליתר. מצד אחד, מצד שני, האדם בכל זאת הוא מתחיל להיות יותר מבין מה קורה לו. כתוב מצווה מגינה ומצלה בעידנא דעסיק בה, זאת אומרת מתי שאתה עוסק בה. מצווה זאת אומרת פעולה בה על מנת להשפיע, שאתה נמצא באור, שאתה נמצא בהתפעלות, אז ההתפעלות הזאת היא מחזיקה אותך. ותורה, לא מצווה אלא תורה מצילה ומגינה, זאת אומרת מחזיקה אותך שבהתנדסיק ובהתנדלו עסיק בה, זאת אומרת בזמן שאתה עסוק בה ולא עוסק בתורה ולא עוסק בתורה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש מצב שאני, זה דרגה כזאת שלי, שאני בא ללמוד חומת הקבלה נגיד, אני נמצא במצב שלפעמים אני מקבל התפעלות, התעוררות, התרוממות, לא בדיוק כמוך עכשיו שאתה יושב ככה, כן? ואז אני ככה ער, מוכן להפוך עולמות, רק תן לי, אני ככה קורא את הכל, נכון? זהו. לפעמים אני נמצא ככה לקרשים, כן? נופל, לא מרגיש כלום, אני פשוט זרוק, לא מרגיש שום דבר, ערפול חושים, לא מבין כלום, מה קורה כאן בכלל, זה העולם, הכל חשוך. הכל חשוך, בסדר. זה נקרא שאני נמצא במצבים שנקרא מצווה. זאת אומרת, בזמן שאני נמצא במגע עם האור, יש לי חיים. בזמן שאני נמצא בניתוק מהאור, לא מאיר לי, ממש מוות. אני חושב איכשהו אנחנו מרגישים את זה כולם. בא אחר כך שלב הבא, מתוך זה שאני פועל בהפצה, בלימוד, בחברים, ביניהם והכל, נקשר למערכת. תשמע מאיפה זה מגיע. שאני נקשר למערכת, היא מתחילה להעיר לי אפילו במצבים שאני לא כל כך טוב. שאני לא מפעיל את האור עליי. בכל זאת זה כמו שאדם שנמצא בין בני אדם. אז איכשהו עוזרים לו, איכשהו מה שלא יהיה לו, הוא נמצא בתמיכה מהם. אם אני כך נקשר למערכת, וזה קורה מי שלומד אצלנו בטוח, כי בכל זאת נמצא בלימוד משותף, באיזשהו פעולות משותפות, כן? אז הם מתחילים לקבל התמיכה מהמערכת אפילו שלא נמצאים בקשר ישיר, בהתפעלות פרטית מהאור, אלא בהתפעלות הכללית. זה נקרא שהם נמצאים במצב של תורה. אז זה היה מצווה ועכשיו זה תורה. מה זאת אומרת? לא חשוב מאיזה מצב שאני נמצא, אני בכל זאת מרגיש אפילו שלא כל כך טוב לי ואני מבולבל ואני, אבל אני מסתכל על זה כאילו מהצד. יש לי תמיכה הצדדית שאני בעזרתה מסתכל על עצמי ואומר, לא, לא נורא, זה יעבור. היו דברים כבר ויעברו. זה נקרא שתורה מגינה אליי בזמן שאני אפילו לא עוסק, זאת אומרת לא קרוב לאור. כשאנחנו מתקדמים לקראת המחסום, זה מה שאתה שואל, מצד אחד יש לי הסתרות יותר גבוהות, גבוהות אני אומר ממש בכוונה, כן? כי בכל זאת זה העלייה לקראת המחסום. הסתרות יותר גבוהות, וזה ממש חושך מצרים וכל מה שמתואר מצד אחד. מצד שני יש לי תמיכה שאני לא לגמרי ככה באוט כזה מהקדושה, ואני יוצא לא, לא יודע בכלל כלום, כמו בהמה. לא, אני מבין שזה חושך, אני מרגיש שזה חושך, אני יודע מאיפה בא החושך, למה הוא נמצא בי, מה עליי לעשות, איך להתחבר. בתוך החושך בא לי פקודה מהבורא לעשות כאן שם סימנים על הדלתות, כן, משקופים, מזוזות, כל מיני דברים האלו, להכין את הכלים ליציאה ממצרים, לברוח בדיוק בחצות הלילה וכן הלאה. זאת אומרת, זה קשר עם הכוח עליון שנקרא תורה, האור שמאיר לי אפילו שאני לא נמצא במצב של מצווה, זאת אומרת בקשר אישי, שאז הקשר אישי הזה הוא כיום. זהו. ואז כך אנחנו מתקדמים. לכן הסתרות הם הופכות להיות הסתרות, איך להגיד, בצורה מסוימת שאתה מבין, זה לא סתם בלקאוט איזשהו, שאתה כלום לא מבין, כלום לא מרגיש. זה המתחילים ככה נמצאים. אחר כך להסתרה יש לך צורות מיוחדות, מסוימות. אתה מתחיל ללמוד שם איזשהו גוונים, הבחנות, למה זה כאן ומה כאן, ואיך אני יכול להשלים את זה וזה. אתה, נו זה כמו, נו בוא נגיד כך, אתה לפעמים מסתכל על המומחה, נגיד, כן? שהוא עומד נגיד איזושהי בעיה. כן? נגיד, אתה מגיע לבית חולים, רואה פרופסורים נמצאים ליד איזה חולה, דנים, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, מה לעשות, יש להם בעיות. אתה שואל איזה מנקה, היא אומרת, מה הבעיה, ת-ת-ת-ת, לתת תרופה כזאת וכזאת. מנקה הכל יודעת, הם לא יודעים. אין? להם ישנה הסתרה ולה אין שום הסתרה. אין? זאת אומרת, כמה שמתקדמים יותר, הצורות של החושך, של כאילו השקעים האלו, כן? הם שקעים? איך להגיד? מי שקעים? שקעים. הם מתגלים יותר. ומתוכם אתה כבר מגיע לצורת הגאולה שמעבר למחסום. כן.
אז מה אדם צריך לעשות כדי שיהיו בבחינת תורה? איזה מעשים בשטח?
בשטח תורה זה נקרא שאתה מקבל הערה דרך הקבוצה, דרך המערכת, שלא בצורה אישית יש לך קשר עם האור, אתה לא נמצא בהתפעלות כזאת, אתה חייב להיות גם בהפוך, לקנות את הכלים החדשים. אבל בזמן קניית הכלים החדשים, אתה נמצא אז במצב שמערכת תומכת בך, כמו בחולה, נגיד, כמו בזקן, אתה הכנת את עצמך בקשר עם החברה, ואז היא עוזרת לך. אז לכן, בזמן שיש לנו התפעלות, אנחנו נמצאים במצב שנקרא מצווה, צריכים כמה שיותר לעבוד בקשר עם האחרים. ואז, כשיבוא, ובטוח שיבוא זמן אחר, תהיה מוכן, זאת אומרת, תהיה בכוח להמשיך העבודה גם בחושך. אם אתה לא מרגיש שבחושך אתה יכול להמשיך באותה העוצמה כמו באור, זה סימן שקשר עם החברה עדיין לא מספיק. אם יש קשר עם החברה, אפילו שאתה נמצא בחושך, בהרגשה, יש לך תמיכה מהם כמו שאתה נמצא באור. ממש כך. נגיד, חס ושלום שברתי רגל. אז יש לי, כמו מכונית, מישהו לוקח אותי לאן שאני צריך. אני לא מרגיש, כאילו מבחינה הזאת, שאני נמצא בחסר. אני מוכן לבצע אותם הפעולות. ואז יוצא שמצד אחד שהסתכלנו, עכשיו תסתכל על זה מצד השני, שכל העבודה שלנו, בזמן שאני נמצא בהתעוררות, לא שאני אשאר בהתעוררות, דווקא שאני אתרוקן ואז יהיה לי קשר עם החברה. ואני אעבוד יחד איתם, מתוך האור שמקבל דרכם. שזה נעשה יותר חשוב. זאת אומרת, עבודה בלילות היא נעשית יותר חשובה מזה שאני נמצא בקשר ישיר כביכול עם האור. לא שאנחנו נמצאים כחולים ואז חברה תומכת לנו ואנחנו חוזרים להיות בריאים במצב שאני נמצא במגע עם האור. אני נמצא במגע עם האור כדי להיות אחר כך בקשר עם החברה ודרכה לקבל דווקא את האור, האור המשותף. ויש הבדל גדול כמה שאני מקבל ואיך שאני מקבל אור בצורה אישית ובצורה מערכתית. כי יש בזה הבחנות בידיעה, בידיעת הכלל וידיעת הפרט, ידיעת המערכת, דברים אישית אני לא כדאי יבוא. כן, אבל שאלה.
אני שואל, כתוב פה עץ הדעת, ולדעת מה האיסור שיש לאדם, ואיפה אני מוצא את זה בתוכי, את האיסור שהבורא אוסר על האדם פה בסיפור שלנו בעץ הדעת.
בסיפור הזה יכול להיות שאין, לא מדובר על עץ הדעת, כמו שאתה שואל. אם יש שני מילים, עץ הדעת זה לא שאתה יכול לתפור לכאן כל הסיפור, מה שקרה שם, בגילוי הרצון לקבל שבתוך האדם. לעץ הדעת זה נקרא אותו הרצון שנגלה בתוך האדם, שאדם כשהוא מתחיל להרגיש את עצמו כאדם, הוא מגלה את הרצון שבו, כוונות שבו, ואז הוא מגלה עד כמה שהוא נמצא ממש ב... לא, בגן... ב... לא בגן עדן, אלא ב... מחוץ לגן עדן. זאת אומרת, מחוץ לתכונת ההשפעה, שמתגלה הרצון לקבל שלו בצורה אמיתית. זה כדי שיתחיל לתקן אותו. אז צריכים, צריך להתחיל לעשות לעצמו בגדים. זאת אומרת, לבושים. שבמקום אותם הלבושים שהיו לו קודם, אז הוא צריך להשיג את הלבושים בעצמו. זה, על זה מדובר גם כן בתורה ובפירושים הרבה, על הבגדי אדם הראשון.
השאלה שלי...
בגדים שלו... אני לא אכנס לעץ הדעת, כי הוא לא מדבר
לא, כאן לא על עץ הדעת, למה יש איסור של הבורא לאכול מהעץ? זה השאלה שלי.
כי זה על מנת לקבל. זה על מנת לקבל. Okay. לאכול מהעץ זה נקרא על מנת לקבל. עד שאין כוונה על מנת להשפיע, אסור להשתמש בפירות של העץ. כי זה הדעת, זה אור החוכמה. וכשמגלים את הכוונה על מנת להשפיע, אז מותר. ודאי שכל הפירות האלו הם לאדם, שיצטייד קודם בכוונה על מנת להשפיע. כן.
עורך ממקסיקו שואל, אם הרגשות והתחושות שלי הם פיזיים, אז איך אני יכול להבחין אם אני רוחני או לא?
רוחניות זה נקרא שיש לאדם דאגה על מנת להשפיע, שיש לאדם חרדה שהוא נמצא, האם הוא נמצא בהשפעה, האם הוא לא ירד ממנה או לא. הדברים האלה הם באים אחר כך על ידי האור. בכל השאלות שלכם בעצם יש לנו שאלה אחת ששואלים מתי ואיך ומה. זה כל השאלות לאור שמשפיע ומביא לאדם רגש ושכל ומצבים חדשים, הבחנות חדשות, יכולת לבירור. זה הכל בא מהאור. ולכן אם אנחנו חושבים מתי זה יהיה, איך זה יהיה, אני שואל בעצם על מצבים שעדיין אני בהם לא נמצא, עוד לא עליתי אליהם. אני צריך להשתנות, להשתפר, וזה מגיע על ידי האור שפועל אליי. לכן אנחנו בלימודים שלנו חייבים להגיע למצב ש אני צריך לחכות לפעולת האור. זאת אומרת, בכל מה שאני עושה, איפה האור שישנה אותי? ברגע שיהיה לי רצון מתקדם, כוונות, שכל, מוח, בהתאם לזה, אני אבין את הדברים מה שכתוב כאן. אני לא יכול להבין אותם דרך השכל סתם, אם אני אלמד את זה כמו באוניברסיטה. אני חייב כאן השפעת האור שהוא בונה בי צורות, הבחנות, תאים חדשים ברגשות ובמחשבות. כן. מיקרופון.
הנברא עושה צל על האור, על מנת, כי הוא מהמירה שהוא יקבל אותו, ואין לו כוח להשפיע. האם יכול להיות, האם יכול להיות שאם הוא משוכנע, אם הוא יודע מטרת הבריאה ושהבורא רוצה לתת יותר מה שהוא צריך לקבל, הוא רוצה לקבל, האם יכול להיות שאפילו ללא סירוב, כמו בדוגמת בעל הבית והאורח, כן, דרך הסירוב הוא מתחיל לקבל, הוא כבר יודע שאחרי שמשתכנע, כשבעל הבית מפציר אותו לקבל, והוא משתכנע שעם הקבלה הוא ייתן הנאה לבעל הבית, אז הוא מתחיל לקבל. אבל דוגמה פעם הבאת אתה, דוגמה של במקום בעל הבית ואורח, דוגמה של אמא ובן שחוזר מהצבא, ואמא מכינה כל השפע מאכלים בשבילו, עבורו. האם כאן הבן לא צריך שאמא תבקש ממנו על מנת שאוכל? הבן יודע גם כך שאמא הכינה בשבילו, והוא צריך לקבל על מנת שאמא תהנה מהאוכל שלו.
אז מה השאלה?
השאלה היא, האם הנברא יכול לא להיכנס לצל, אלא לקבל ישר. זאת אומרת, אפילו כאילו מסך הוא דמיוני, ולקבל, הוא יודע שהבורא רוצה לתת לו, והוא ישירות מקבל.
אז נגיד אותו ילד שמגיע מהצבא,
כן.
כלפי אמא הוא ילד.
כן.
כן. ומקבל מאמא הכל מה ש...
כן.
הוא עושה לתענוג מזה שהוא מקבל. היא נהנית שהוא עכשיו נהנה. הוא נהנה גם כן בגלל שהוא נהנה מהאוכל ונהנה מאמא שיש לו והכינה לו. הכל טוב ויפה.
אז הוא לא עשה מסך. הוא לא עשה מסך.
זה מספיק?
זה מספיק.
למה?
הוא לא עשה מסך.
רגע, עשה.
כי הוא יודע, הוא רק מודה לאמא ומהלל את אמא שהכינה עבורו.
זאת המטרה? לזה אנחנו צריכים להגיע? או שאנחנו צריכים להגיע למצב שהילד יפסיק להיות ילד ויהיה גדול.
כן, ילד צריך להיות גדול. אבל ילד...
מה זה להיות גדול?
להשפיע. להשפיע. להשפיע לאמא. אבל הוא משפיע, הוא יודע שאם מאכל הוא משפיע כבר לאמא. הוא יודע את זה. האם ייתכן שהנברא גם כן יבין, הוא יודע, ושהוא יכול לקבל מהבורא שפע שבורא יכין עבורו?
אני הכל מבין מה שאתה אומר, אתה פחות קצת מילים. הילד אף פעם לא יבין מהי האמא. כי הוא אף פעם לא נותן בזה שהוא מקבל. הוא לא מחזיר לה באותה צורה כמו שהיא נותנת לו. הוא לא יבין מה זה לתת. הוא לא יהיה כמוה. הוא יעשה לתענוג כמו תינוק. שתינוק מקבל מאמא, היא נהנית יותר ממנו. זה ברור. יותר משהעגל רוצה להניק, פרה רוצה לנוק, פרה רוצה להניק. זה ברור. זה מצד הטבע. הטבע בימי. שכך הם עושים. הבורא רוצה שהנברא יגיע בדיוק למצב כמוהו, לאותם התחושות, לאותם הרגשות, לאותו סטטוס, ממש כמו הבורא. אז אנחנו צריכים להגיע לאותו הפעולה, פעולת ההשפעה, כמו הבורא. בזה שאני מקבל מהאימא, אני לא משפיע, אני המקבל. אני המקבל. להבין אותה, להבין אותה, מה היא עושה בשבילי, מה זה נקרא לתת, מה זה נקרא לאהוב כהנותן להמקבל, אני את זה לא יבין. אני צריך להתנתק מהקבלה, אני צריך לבנות את עצמי קודם כל בכלים כאלה כמו של אמא, על ידי זה אני הופך להיות גדול, אז אני אוכל לקבל מהאימא אך ורק בתנאי שאני באמת נותן לה. זאת אומרת, אני צריך להבדיל בין התענוג שיש לי מהמאכלים והתענוג שיש לי מזה שאני מקבל את זה מאימא, והתענוג שבזה אני משפיע לאימא. יש כאן הרבה מאוד הבחנות שלילד אין, ואם אנחנו לא נשיג את זה אנחנו לא נהיה כבורא. אנחנו נהיה בסדר, ילדים טובים, יפה, נו. חזרנו מצווה, אמא תביא מה שיש לך לאכול. לא יותר מזה. אנחנו בזה לא נכיר אותו. מטרת הבריאה שאנחנו נהיה כמו בורא, מפני שלהיות בדרגה שלו, זה נקרא להיות נצחי ושלם. לזה אנחנו צריכים להגיע עכשיו. עכשיו, כאן, בעולם הזה. להגיע לנצחיות ושלמות. אנחנו למדנו אתמול. אתמול התחלנו ללמוד מאמר החירות לקראת יום העצמאות. כן? אז כתוב, ובטח כולם שמעו, שכתוב חירות, זאת אומרת, על הלכות הברית, כן. כתוב חירות, אז חרות, אז אל תקרא חרות, אלא חירות. חירות ממלאך המוות. מה פתאום מלאך המוות? על מה מדובר? איזה מוות, איזה חיים? כן? או שכתוב, הוא בחרת בחיים למען תחיה, על מה מדובר? אז איזה חיים? מה, אנחנו לא חיים? לא, זה לא חיים, חיים זה של קיום תורה ומצוות, שם כל מיני המילים היפות שאף אחד לא מבין בזה כלום. סתם מדברים. כן? הכוונה היא שאנחנו כאן, בזמן שאנחנו חיים עכשיו, חיים כבהמה, אנחנו יכולים לרכוש עוד רמת החיים שנקרא אדם, שזה דומה לבורא, לכן נקרא אדם. ואנחנו רוכשים את החיים האלו כאן, עכשיו, וממשיכים לחיות ולהרגיש שאנחנו חיים בזרימה נצחית. זה נקרא, ובחרת בחיים. זה נקרא שזה חירות ממלאך המוות. שאנחנו עולים ממנו, מתעלים ממנו. נעשים ממש עצמאים וחופשיים ממנו. אז... לזה אנחנו צריכים להגיע, זה הבורא רוצה שיהיה. וכאן אנחנו משך החיים האלו, אפילו אתה ואני הזקנים, אם יש לנו הזדמנות, אם הביאו אותנו לחוכמת הקבלה, גמרנו, יש לנו הזדמנות לזה להגיע. זהו. אז להגיע לזה אנחנו צריכים לרכוש תכונות כמו של הבורא, לא שאני סתם מקבל ממנו ונהנה, אלא אני ממש עושה אותה פעולת ההשפעה.
אבל בדוגמה לסיים. שלך, הבן בכל זאת משפיע.
אנחנו
לא?
חייבים לסיים. טוב. עוד קצת תשמע ותבין.
ולפני שנעבור לחלק הבא של השיעור, נשיר יחד שיר.
לא נממש את החיים מלא כבר עשרה נמאס להיות לבד אז בואו נתחבר ונשיר כאיש אחד נפרדנו בבבל ירדנו למצרים יזלנו לגלות שנמשכה שנת 2000 עכשיו זהו הזמן עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים lai 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 נפרדנו בבבל, ירדנו למצרים, יצאנו לגלות שנמשכה שנת 2000. עכשיו זהו הזמן, עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים. נפרדנו בבבל, ירדנו למצרים, יצאנו לגלות שנמשכה שנת 2000. עכשיו זהו הזמן, עכשיו אנו יודעים